ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום מנחות דף צדי ה'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא לידי שימוש בצורות גיאומטריות וחיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל שבע שורות מראש העמוד. הנושא שמופיע אצלנו בגמרות המסומנות, הש"ס עוזר, בשוליים, כתבנו שאלה. לחם הפנים נפסל במסעות או לא? לפני אפילו שנתקדם לתוך הגמרא, מאחר שהזכרנו את הביטוי נפסל במסעות, נסתכל ברש"י, שורה רביעית, הוא כותב נפסל במסעות כשנוסעים ישראל במדבר בזמן יציאת מצרים ומפרקים המשכן ונושאים השולחן עם הלחם, כי לכתיב בפרשת בספר במדבר פרק ד' פסוק ז', כתוב שם ועל שולחן הפנים יפרסו בגד תכלת. המשך הפסוק, אגב, כתבנו בשוליים, נקרא את זה עוד פעם, ועל שולחן הפנים יפרסו בגד תכלת ונשנו עליו את הקערות ואת הכפות ואת המנקיות ואת, ואת קצות הנסך, ולחם התמיד עליו יהיה. אז אנחנו רואים מהפסוק שהלחם היה יכול להיות מצב כזה שהלחם על השולחן בשעת המסעות. הרי לא הורידו את הלחמים ולחלק אותם לכהנים אלא בשבתות. אז אם המסע התחיל באמצע השבוע, עוד לא הגיע הזמן להוריד את הלחמים. עכשיו השאלה, האם בזה שהם המשיכו ללכת במדבר הלחם הזה נפסל? מי נפסל, רש"י ממשיך, מי נפסל לחם ביוצא או לא, באיסור יוצא, כמו שאנחנו רגילים במה שיוצא ממקומו, למשל קודשי קודשים צריכים להיות בעזרה, קודשים קלים צריכים להיות בירושלים בזמן בית המקדש. האם במצב הזה, כשנסעו במדבר ולקחו איתם כמובן את השולחן עם הלחם עליו, האם זה נחשב סיבה לפסול את הלחם? עכשיו הגמרא, איבאי לו, לחם הפנים נפסל במסעות או אינו נפסל במסעות? והפסול, שוב פעם, זה פסול יוצא, יוצא ממקומו. רבי יוחנן ורבי שמעון בן לוי, אחד אמר נפסל ואחד אמר אינו נפסל. מאן דאמר נפסל, דכתיב כאשר יחנו כן יסעו. ודורשים מהפסוק הזה כך, מה בחנייתו נפסל ביוצא, כמו בזמן שלא זזו, שחנו, קיים פסול יוצא, אף בנסיעתו נפסל ביוצא. מאן דאמר אינו נפסל, דכתיב ולחם התמיד עליו יהיה. אנחנו קראנו את זה מקודם ממה שהוספנו בגמרות המסומנות, הש"ס עוזר בשוליים, זה סוף פסוק זין. אז מה רואים מכאן? ולחם התמיד עליו יהיה. רואים שהלחם נשאר בקידוש התה גם בשעת הנסיעה. ואידך המן דאמר שלא נפסל נמי אקטיב כאשר יחנו כן יסעו, שמשמע עקש, כמו שאמרנו מקודם, שיש פסול יוצא בנסיעה. הגמרא אומרת הפוך, לאידך גיסא, לכיוון השני, מה בחנייתו כי לא יצא ממקומו, כלומר מעל השולחן לא מפסל, אף בנסיעתו כי לא יצא ממקומו, שוב פעם, לא יצא מעל השולחן לא מפסל. ואידך השיטה שסובר שכן נפסל במסעות נמי הכתיב ולחם התמיד עליו יהיה, שמשמע דינו נפסל גם בנסיעה, אלא כיוון חדש בדיון הזה, אלא כי אתה רב דימי אמר. רק נשים לב שיש לנו הדגשה עם פס כפול, כי אתה, כאן רב דימי, ואחר כך אנחנו נראה קיאת הרבין. הם מסבירים, רב יוחנן ורב ישוע בן לוי שהזכרנו מקודם, שהם התייחסו לנושא הנעל, הנושא של לחם הפנים במסע. אלא ממשיך הגמר קיאת הרב דימי אמר, במסודר, כלומר על השולחן, הלחמים הם על השולחן, ונסעו לפני שהגיע הזמן לחלק דקולי אלמה לא פליגי, כלומר דלא נפסל, אין מחלוקת, הוא לא נפסל. וכנראה זה נלמד מהפסוק שראינו, ולחם התמיד עליו יהיה. אלא כי פליגי במסולק, מה קרה? הם סילקו בשבת הלחמים, סידרו אחרים על השולחן, ולא הספיקו לאכול אותם עד שנסעו. יש להם את היום, שזאת אומרת יום שבת, והלילה, מה שאנחנו קוראים מוצאי שבת, לאכול את לחם הפנים. והם התחילו את המסע לפני שגמרו לאכול את לחם הפנים. מה דימר נפסל? דכתיב, כאשר יחנו כן ניסו, מה בחנייתו נפסל ביוצא, אף בנסיעתו נפסל ביוצא, אותם לחמים שהם כבר לא על השולחן. למה דימר אינו נפסל? דכתיב, ונשא אוהל מועד, ודורשים אף על פי שנשא אוהל מועד הוא. עדיין השם אוהל מועד נשאר, ולכן הוא לא יצא. ואידך, מה דאמר שאינו נפסל, נמי אקטיב כאשר יחנו כן יישאו, שמשמע שכן נפסל. התשובה לאידך כיסא, לכיוון השני, מה בחנייתו שהם חונים, כי לא מפיק לי לא מפסק, כל זמן שאתה לא מוציא אותו מהעזרה, את אותם לחם הפנים שהורדו מהמשכן, הם לא נפסלו, אף בנסיעתו, כי לא מפיק לי, כל זמן שאתה לא מוציא אותו ממה שאנחנו קוראים מחנה לוויה, הקבוצה של אנשים שהם מופקדים על מסע המשכן וכליו, לא מפסל, כל זמן שזה לא יצא מאותו מחנה, למרות שזה הם בצוזה, הם בנסיעה, אבל נסעו באופן מסודר. כל שבט נסע בנפרד, וכל ומחנה לוויה באמצע. ואידך, נמי, זה המדר אמר שכן נפסל אקטיב ונסע אוהל מועד, שמשמע דינו נפסל. אז הגמרא עונה, השיטה הזאת תגיד ההוא לדגלים ודיאטה. רש"י אומר, שהעניין הוא ללמד, להורות על סדר הדגלים. רש"י אומר את המילים האלו, להורות איזה דגל יישא ראשון ואיזה אמצעי ואיזה אחרון. חלק מהפסוק הזה, חלק מסדר המסע, כפי שהזכרנו מקודם, סדר המסעות של השבטים. ואידך, מדי אמר שאינו נפסל, שלמד כך מבנסע אוהל מועד, מניין לא סדר הדגלים? תשובה, פסוק אחר, ממחנה הלוויים בתוך המחנות, נפקה, הוא לומד משם, שמחנה הלוויים היה באמצע כלל ישראל בזמן הנסיעה. מטבעי, בשעת סילוק מסעות, שהפורוכת נגלל, קודשים נפסלים ביוצא, וזווין ומצורים משתלחים חוץ למחיצתן. אנחנו נתייחס כעת רק למילים שקיבקבנו, שהקודשים נפסלים ביוצא. מי לאו, אפילו לחם הפנים, שהם גם חלק מקודשים שהם נפסלו ביוצא. לא, בר מלחם הפנים. לפני שנתקדם בגמרא, נתייחס לרש"י באמצע נפסלים ביוצא שאין להם כלאים, כלאים הם הוילונות, המחיצות שסבבו את המשכן. ואף על פי כן, המחנה קדוש, וזווין ומצורעין משתלחין חוץ ממחיצתן, מצורע חוץ למחנה ישראל, והיו מהלכין בסוף המחנה, כדאמר בברכות, על פי הפסוק, את ועב בסופה, וזווין חוץ למחנה לוויה. זב הוא רמה פחות רציני מצרת, אז לכן הוא אסור רק להיכנס למחנה לוויה, אבל במחנה ישראל הזב מותר. אז לבינתיים חשבנו שיש פה מקור תנאי ללמד שבזמן המסע לחם הפנים נפסל. ענתה הגמרא, הכלל הזה, קודשים נפסלים ויוצא, לא כולל לחם הפנים. אנחנו נקשה מה נפשך, אי אוהל מועד דווקא הוא, כלומר, אף אגב, דהוגללו הפרוכת, יש דין אוהל מועד, אפילו קודשים נמי, מה? לא, יש פה גרסה ברש"י, הוא מוסיף פה, נגיד עוד פעם, אפילו קודשים נמי לא נפסלו ביוצא. ואי אוהל מועד לאו דווקא הוא, כלומר שאם נגלולו הפרוכת אז זה כבר אין שם אוהל מועד, אפילו לחם הפנים נמי לפסול. אני קורא לפי גרסת הגרסה שנמצא ברש"י. אז אנחנו צריכים לעשות פה סדר. יש לנו מקור תנאי, ורצית לחלק כדי להגן על השיטה שלחם הפנים לא נפסלים ביוצא, להגיד שלחם הפנים הוא בגדר אחר, אבל זה לא חלק, כי אז אתה צריך להגיד שלחם הפנים שוני, הוא זה שונה מקודשים אחרים. אז מה אמור להיות ההגדרה של המשכן בשעת מסע? אז לא התקדמנו לתשובה ברורה, אלא קיאטה רבין אמר. אנחנו קודם נסכה ברש"י, אלא קיאטה רבין אמר, אוהל מועד לאו דווקא לדגלים ודיעתה. הפסוק בא ללמד נושא, עניין של המסע, סדר המסעות, סדר הסידור עם ישראל בשעת המסעות. ומר דמכשיר שהלחם פנים לא נפסלו במסודר. רק נחזור עוד פעם, כשאנחנו אומרים אוהל מועד לאו דווקא, זה אומר שבשעת המסע מתבטל שם אוהל מועד. ואז מובן למה כתוב למשל קודשים נפסלים ביוצא, כי אין שם, אין שם אוהל מועד כבר. אז על מה שייך שיטה שאומר כשר? פשוט לא מדובר על הלחמים שסוכו מהשולחן, שזה בעצם הדיון שלנו. אנחנו הזכרנו מקודם שבמסודר דכולי עלמא לא נפסל. אז מי שמכשיר הוא מתכוון למסודר, דכתיב לחם תמיד עליו יהיה. ומר דפסים במסולק, מי שפוסם, ראינו את האמוראים שלנו, היה לנו רבי יוחנן ומשה בן לוי, והיה אחד שנפסל, זה מדובר במסולק כמו שאר הקודשים, ובעצם אין כאן מחלוקת, וכך תגיד הגמרא עכשיו. נחזור לגמרא, אלא קיאטה רבין אמר, שקודם כל אוהל מועד כשנגלל זה כבר לא אוהל מועד. מה אומר במסודר, מי שבדעה שלא נפסל בקשר ללחם הפנים, כי פשוט אלו הלחמים המסודרים על השולחן על פי הפסוק, לחם תמיד עליו יהיה. ומור אומר במסולק, אלו הלחמים שכן נפסלו ולא פליגי, ובעצם אין מחלוקת רבי יוחנן ורבי ישוע בן נביא. אמר אביי, שמע מינה מזה שאמרנו שיש פסול יוצא בשעת מסע בלחם שמסולק. אז יש לנו, מה המצב? יש לנו לחמים שסולקו, הורדו מהשולחן בשבת כמובן, ולא הספיקו לאכול אותם עד שהתחילו מסע חדש. אז מתי התחיל מסע החדש? בלילה, במוצאי שבת. עדיין לא גמרו לחם הפנים, התחילו מסע במוצאי שבת, והפסול, מה אמרנו? פסול יוצא. לא פסול, למשל, יש פסול שנקרא פסול לינה, שאם הלחמים נשארו עד יום ראשון בבוקר, כבר נפסל ב... זה פסול אחר, נקרא פסול לינה, נשאר מעבר לזמן. כאן אנחנו מדברים על לחמים שתוך זמן אכילתן, דיינו יש לך כל לילה שמוצאי שבת. ואפשר להסיק מהסיפור שלנו, כפי שהבאי אומר, שמע מינה, יש סילוק מסעות בלילה. רשי כותב, שמע מינה מדקתני קודשים נפסלים משום פסול יוצא. יש סילוק מסעות בלילה, שאם היה נעלה הענן בלילה, עליית הענן או עמוד האש, זה סימן שיש להתחיל מסע חדש. אז אם זה היה עולה בלילה, היו נוסעים מיד ולא היו ממתינים עד הבוקר. נמשיך בגמר עכשיו. הבאי אומר שמהדין שלנו שהלחמים שסולקו מהשולחן והתחילו מסע נפסלו בפסול יוצא, זה מראה שיש סילוק מסעות בלילה. דעי סלקא דאיתך, אין סילוק מסעות בלילה, זאת אומרת אין מתחילים מסע בלילה, אימת מדלי. אז מתי מגלגלים את הקלעים, את הווילונות שהם מהווים המחיצות של המשכן? מצפרה, בבוקר. מה יהיה משום יוצא? אז למה להזכיר הפסול של פסול יוצא? טייפוק לי די איפסל די בלינה, היה אפשר להגיד הסיבה שנפסלו אותם לחמים בגלל שנשארו עד הבוקר, וזה מהווה פסול לינה, פסול סטנדרטי של קודשים שנשארו מעבר לזמנם. אז שוב פעם, מאחר שלא הזכרנו פסול לינה, הזכרנו פסול יוצא, סימן שלא הגיע הלילה וכבר התחילו מסע חדש, וזה מה שהבאי אומר, יש סילוק מסעות בלילה. אז הגמרא שואלת על הבאי, פשיטה, מה אני צריך שתגיד את זה באופן מפורש? פשוט שיש סילוק מסעות בלילה, ללכת יומם ולילה כתיב, וכבקבנו את מילות המפתח ללכת בלילה. הגמרא עונה שבלי הבאי לא הייתי מבין את הפסוק כמו שחשבנו. מהו דתימה הני מילי, המשמעות של ללכת יומם ולילה, הני מילי איך הדרקור ביממה? מה שכתוב בפסוק ללכת בלילה זה בגלל שהתחילו בשעות היום, אבל איך זה לא עקור ביממה? אבל אם ההתחלה לא הייתה בשעות היום, בלילה לא מצאו אקרי, אין התחלת נסיעות בלילה. ומה ששוב פעם, מה שכתוב יומם קודם, יומם ולילה, זה אומר לנו שאם מתחילים ביום אז יש הליכה בלילה, אבל אם לא מתחילים ביום אין הליכה בלילה. אין, לא מתחילים הליכה בלילה, כמה שמלן הבאי אומר לנו בכל זאת שכן מתחילים הליכה, מתחילים מסע בלילה. תשימו לב שבגמרות המסומנות שמנו פה נקודה, כי הוורמיני הוא שייך למה שמובא מוקדם יותר ליל, ובשוליים כתבנו תחת הכותרת נושא יישוב סתירה בין מקורות בעניין שילוח זווין ומצורעין בשעת סילוק מסעות. אז אנחנו גם ננצל החיצים שיש לנו בצד שמאל של הגמרא. למעלה אמרנו, אנחנו מדברים בשעת סילוק מסעות, זווין ומצורעין משתלחים חוץ למחיצתן. זאת אומרת שבשעת המסע עדיין יש קדושת המחנה, וכפי ראינו מקודם ברשי שזווין יצריכים לצאת ממחנה הלוויה, ומצורים צריכים להיות מחוץ לכל מחנה ישראל. עכשיו נעלה סתירה, ורמיני הוגללו הפרוכת, הותרו הזווין ומצורים להיכנס לשם, ההפך ממה שאמרנו מקודם. אמר רבשי, לא קשיה, רבי אליעזר, רבנן. רבי אליעזר נראה לכמן, נראה הוא מקל, אז זה המקור השני, הותרו הזווין וכו', והרבנן מה שאמרנו מקודם שגם בשעת מסע הם אסורים להיות במקומם. דתניא, אנחנו ממשיכים לעמוד ב', יש כאן ברייתא. רק אחרי שנלמד הגמרא עם הרש"י אז הדברים יתבהרו, אבל מה שחשוב שוב פעם להדגיש שהמקים זה שיטה רבי אליעזר. יש כאן יש מחלוקת תנאים, והמקים הוא רבי אליעזר, וגם נשים לב שרש"י ששייך לענייננו מתחיל בסוף צדיהי עמוד א'. אז אנחנו נתקדם בקריאת הגמרא ואז נפנה לרש"י. רבי אליעזר אומר, יכול דחקו זווין ומצורין ונכנסו לעזרה בפסח הבא בתומה, יכול יהיו חייבים? קורבן פסח י' ד' ניסן, אנחנו יודעים שיש דין מיוחד לגבי תומת מת, שאם רוב הציבור תמי מת אז לא ממתינים לפסח שני בי' ד' אייר, אלא כבר בי' ד' ניסן כולם, גם התמאים, מקריבים קורבן פסח. זה בקשר לתומת מת, וזה נקרא פסח הבא בתומה. רבי אליעזר מתייחס לזווין ומצורעין, הדין של פסח הבא בתומה לא נאמר עליהם, אבל מה, הם דחקו ונכנסו לעזרה בפסח הבא בתומה, האם הם חייבים בקורבן פסח? או לא, ליתר דיוק, האם הם עברו עבירה של איסור כניסת תמי לבית המקדש? תמוד לומר, וישלחו מן המחנה כל צרות וכל זב וכל תמי לנפש. בשעה שתמי מתים משתלחים, זווין ומצורעין משתלחים. אין תמי מתים משתלחים כמו פסח הבא בתומה, וגם נוסיף כמו בשעת סילוק מסעות, אין זווין ומצורעין משתלחים. אז אנחנו נדגיש שאם מדובר בשעה שאין תמי מתים משתלחים, כמו אמרנו י"ד ניסן שרוב הציבור תמי, וגם זה שוב זה רבי אליעזר לשיטתו, בשעת סילוק מסעות, ראינו בברייתות שקראנו מקודם ראינו שתי שורות מסוף עמוד הקודם, שהוגלו הפרוכן, הותרו עזבים ומצרים להיכנס לשם. אז זה זמן ש בשעת מסוף אנחנו צריכים להוסיף עוד נקודה שנראה עוד מעט ברשי, נקודה חשובה. תמי מת, איפה הוא אסור להיות? רק במחנה שכינה, רק במשכן, רק בבית המקדש. תמי מת מותר במחנה לוויה. אז בשעת סילוק מסעות, שכבר לא היה שם משכן כפי שהזכרנו מקודם, תמי מתים לא היו צריכים לזוז, כי המקום שהם, שבו הם נאסרים לא קיים בשעת המסע, אז הם לא היו צריכים לזוז. אז זה הכוונה פה, בשעה שתמי מתים אין משטחים, אז אין זווים וזרים משטחים, וכל זה נאמר על ידי רבי אליעזר. עכשיו נעבור על כל הדברים האלו דרך הרשי. אנחנו באנו ליישב שני מקורות, אחד מהם דיבר על שעת סילוק מסעות, זווים וזרים הם צריכים להיזהר ולהיות מחוץ למחיצתן. מקור השני, בשעת מסעות אין הגבלה בעניין הזווים ומצורעים. עכשיו רשי, אנחנו כפי שאמרנו מקודם בסוף צדי אי ומל א', בפסח הבא בתומה, כגון שרוב ציבור תמאים, כדי אמר איש נדחה לפסח שני ולא ציבור, הפי הדיוק בפסוק שאיש הוא נדחה ליוד דלד אייר אם הוא היה תמי, אבל לא ציבור, ותומת מת הותרה להם כדכתיב תמי לנפש, אבל לא זיווה וצורעת. אנחנו ממשיכים לרשי למעלה בעמוד, פה בעמוד ב', ורבי אליעזר דמקל אטם מקל אחה דאשתה נמי, אין תמי מתים משטחים. מה זה השתה נמי? בשעת סילוק מסעות אין תמי מתים משלחים חוץ למחנה שלהם, דתמי מת אינו אסור אלא בעזרה בלבד, ועכשיו שהוגלו הפרוכת אין מחיצה לתמי מתים להשתלח, דתמי מת מותר להיכנס במחנה לוויה, תכתיב ויקח משה את עצמו יוסף עימו, ומשה היה לוי, מה זה עימו? במחיצתו מחנה לוויה, כדמר בפסחים, ועד שלא ייכנס למחנה שכינה, דיינו עזרה. אז השעת סילוק מסעות זה זמן שאין תמי מתים משתלחים, ממילא אין זווים ומזורים משתלחים, וזה פירוש או זה השיטה שאחרי על הברייתא השנייה בעמוד א', שהם מותרים. והמקור הקודם שהחמיר רבנן דאמרו אף הפי שתמי מתים אין משתלחים, זווים ומצורעים משתלחים. משנה חדשה בשוליים כתבנו תחת הכותרת נושא דעות עם שתי הלחם ולחם הפנים דוחים את השבת. כמובן בהכנת לחם יש כמה וכמה מלאכות, מלאכות שבת. יש את הלישה, יש אפייה ביניהם. המשנה, אחת שתי הלחם ואחת לחם הפנים לישתן ועריכתן בחוץ, כלומר לא בקודש, ואפייתן בפנים, ואינן דוחות את השבת, כלומר אפייתן אינו דוח את השבת. רבי יהודה אומר כל מעשיהן בפנים, כולל הלישה, העריכה. רבי שמעון אומר לעולם אבי רגיל לומר שתי הלחם ולחם הפנים כשרות בעזרה וכשרות בבית או הבית פגי בכל ירושלים, רבי שמעון בעצם אומר שגם אפייתן יכול להיות בחוץ. הגמרא פותחת בקושיה אגופה קשיה. מה שאמרנו במשנה נראית סותרת את עצמה. רק לפני שנתקדם להתייחס לסימונים תחת הכותרת נושא סלש מבנה, אנחנו מסתכלים על המשולשים שמופיעים בשני כיוונים כמעקב. שפיץ למעלה קושיה, הפוך תשובה. בנוסף תשימו לב, יש גם מספרים רומאים, אחד ושניים, שני שלבים בהצגת קושיה. רבא מצטט את רב ששת שהראה סתירה במשנה. אנחנו גם רואים ביטוי שחוזר על עצמו, לכן הדגשנו את הביטוי בפס כפול, הקשה אדם קשה וכולי. הגמרא, אמרנו אגוף הקשי, אמרת לישתן ועריכתן בחוץ, על מה? מידת יבש לא נתקדשה. הכלי, הכלים שבו מכינים דברים מעפים שמשתמשים בסולת וכולי, הכלים האלו לא נתקדשו, ממילא אין בעיה של פסול יוצא שחל על מה שנמצא בתוך אותם כלים, כי הם לא נתקדשו. אם הם היו קדושים, אז הם היו צריכים להיות, להישאר דווקא בעזרה. אבל אם אתה אומר שלישתן ועריכתן בחוץ, סימן שהכלים של שמיועדים ליבש לא נתקדשו. ואז בהמשך כתוב ואפייתן בפנים, על מה מידת יבש נתקדשה. אם יש הגבלה כזאת, סימן שהכלים שמיועדים ליבש כן קדושים. אמר רבא, הקשה אדם קשה שהוא קשה כברזל. מי שהעלה את הסתירה הזאת, אדם קשה, רש"י כותב חכם ומחודד, לחתוך הלכה כברזל. יש עוד מקורות שמתארים את הצורך לתלמיד חכם להיות מה שנקרא קשה, ותוספות מציין שהיה שהוא קשה כברזל. שבח הוא לתלמידי חכמים, כי נאמר בפרקם הדתנית, כל תלמיד חכם שאינו קשה כברזל אינו תלמיד חכם. אז לא, זה אינו תיאור של שנקרא זה אישיות בין אדם לחברו במובן הפשוט, אלא זה תיאור של היכולת לנקוט עמדה בהלכה מתוך לימוד מעמיק ומחודד, וממילא שבח הוא. אז רבא אומר שהקושיה שהעלינו עכשיו זה קושיה שרב ששת העלה, וזה קושיה חזקה. אבל הגמרא לא מתרשמת. מהי קשיה? תראו מה איסרון לא מקדש, תנו מקדש. זה עניין של שלבים בהכנת המנחה. אנחנו מדברים על שתי הלחם, לחם הפנים, בשלב המדידה, כל השלבים לפני אפייה, אותם כלים לא קדושים. התנור כן מקדש, לכן אפייה צריך להיות בפנים. אלא אי קשיה, אה קשיה. אבל אם יש מקום לעלות קושיה, הדבר הבא, ואפייתן בפנים, אמה תנור מקדש, ואין דוחות את השבת. אז אם אתה אומר כך, שמצד אחד התנור מקדש ואתה לא יכול לאפות בשבת, אז מתי תופע אותם? תופע אותם ביום שישי, אבל ייפסלו בבוקרו של שבת. אז זה הבעיה פה, יפסלה בלינה. אם אתה אומר אין דוחות את השבת, אז שוב פעם הם היו חייבים להכינו מערב שבת, אבל אם הוא מקודש מערב שבת, הוא ייפסל בלינה. אמר רבה, יקשה אדם קשה שהוא קשה כבזה, לומנו רב ששת. אז זה הקושיה שרב ששת אלה. גם פה הגמרא לא מתרשמת. אמר רב אשי, מהי קושיה? דילמה, מהי מבפנים? זה לא עניין מיקום פיזית, אלא במקום זריזים. מה שכתוב ואפייתן בפנים, זה לא אומר שהאפייה הייתה צריך דווקא בעזרה, זה צריך להיות במקום זריזים. אנחנו עם כהנים זריזים הם, והזריזות הוא יועיל שלא יחמיץ. הרי הלחם הפנים היו צריכים לזהר שלא יחמיצו. אבל תשובת רב אשי להסתירה, התשובה עצמה לא מתקבלת, והנה דחייה. והדרב אשי ברותה היא, מה שרב אשי אומר הוא תשובה שאי אפשר לסמוך עליו. ברותה באופן מילולי כמו בר מבחוץ, לא נכנס לבפנים, הוא לא סמכותי. מה נפשך? איך שתסתכל על זה, התשובה שלו לא יסתדר. אי אפייה בעינן זריזין, אתה אומר פה אפייתן בפנים, כלומר אפייה צריך להיות אצל זריזין. נשאב אחר נעמי בעינן זריזין, אם העניין הוא לשמור מחימוץ, אז גם בשלבים מוקדמים יותר צריכים לשמור. ואי לשאב עריכה לא בעינן זריזין, אפייה נעמי לא בעינן זריזין, אלא דרבשי ברותה היא. אז אנחנו נשארים עם הקושיה כמו שרב הציג את הדברים בשמו של רב ששת. במילים אחרות, אי אפשר להגיד שבפנים הוא עניין מקום זריזים, אלא בפנים כבר בפנים ממש. ואם זה בפנים ממש, אז למה אז התנור מקדש? ואם אתה גם אומר שאין דוחות את השבת, מה אתה אומר בקשר לפסולינה של לכאורה יחול? וזה בעיה, ואין לנו פתרון בגמרא כאן. רב יהודה אומר כל מעשיהן בפנים, ורבי שמעון בהמשך אומר שהכל כשר, אפילו הבית פגי, שאפילו בכל מקום בירושלים. אמר רבי אבור בר קנה, ושניהם מקרא אחד דרשו. לפני שנתקדם, רק נתייחס קצת למבנה ולנושא שכתבנו בשוליים. אנחנו רואים פה מספור אחד, ובשורה ראשונה בצליבה ומול א' מספר 2, שני שלבים להבין במה חוקים רבי יהודה ורבי שמעון. שלב אחד, מחלוקת בפירוש פסוק בספר שמואל עם דוד שהוא ברח משאול בנוב עיר הכהנים, שהם לפי הסיפור המקראי הם הכילו אותו, את דוד, לחם הפנים. דוד לא היה כהן, ובכל זאת הוא דרש את הלחם הפנים לאכול. מספר 2, שלב שני, חולקים במסורה, בגמרה, כלומר במסורת. אנחנו גם כן נדגיש את השמות רבי יהודה ורבי שמעון עם הצורה שאנחנו מכנים צורת הרגש. עכשיו הגמרא, אמר רבי אבור בר קנה, ושניהם, רבי יהודה ורבי שמעון, מקרא אחד דרשו. אנחנו שוב פעם נזכיר מה המעשה עם דוד, שהוא היה בבריחה משאול בנוב, שמבקש משהו לאכול. אבל הפסוק אומר, והוא דרך חול, אף כי היום יקדש בכלי. רבי יהודה סבר, בחול, בימי חול, אשכחינו, תקעפולי, שדוד מצא, כשהוא הגיע לנוב, מצא את הכהנים, עופים לחם הפנים. אמר להו, דוד אומר לכהנים בתמיהה, דרך חול כאפיתו לי? הייתם צריכים לאפות את הלחמים בשבת, אף כי היום יקדש בכלי. אם לפי מה שאתם עושים אתם עופים את זה בערב שבת, ביום שישי הוא יום חול, אתם תכניסו את אותם לתנור, והתנור הוא כלי שמקדש, אפסיל לבלינה. אז מה אנחנו רואים? שמאחר שהתנור מקדש, אי אפשר לאפות אותם בערב שבת, אלא דווקא בשבת, והם דוחים את השבת. ובמשנה התנא קמא אמר אינן דוחות את השבת. בא רב יהודה במשנה ואומר בפנים, הוא אומר כל מעשה בפנים, כלומר התנור מקדש וצריכים לאפות אותם דווקא בשבת כדי שלא יהיה פסול לינה. רבי שמעון, נמשיך בגמרא, סבר בשבת אשכחינו תקעפו לי. דוד מצא אותם עופים בשבת. אמר להו דוד, שואל לו, דרך חול בעיתו למעבדי? הייתם צריכים לאפות אותם בחול. מידי תנור מקדש, שולחנו דה מקדש. התנור לא מקדש, אז אפשר לאפות בערב שבת. אין קידושה, אז אין חלות של פסולינה. רש"י כותב, מידי תנור מקדש, דיראים אתם שאתם פוחדים שלא ייפסל בלינה, ואף כי היום יקדש בכלי, בתמיה כאמר להו, וכי היום יקדש בתנור? נמשיך בגמרא. ומי מצית אמרית, האם ניתן לתת הסבר הזה בשעת אפייה אשכחינו? שני הפירושים האלו מתבססים על כך שהוא מצא, דוד מצא אותם בשעת אפיית לחם הפנים, וזה לא מסתדר עם הפסוקים. ואקתי ויתן לו הכהן קודש, הוא ביקש משהו לאכול, אז הכהן נתן לו מלחם הפנים האלו, כי לא היה שם לחם, כי אם לחם הפנים המוסרים מלפני השם. אז במפגש היו כבר לחמים מוכנים, לחמים שמוסרו, כלומר הורידו, זה היה בשבת, והורידו אותה מהשולחן. אלא אז אם כן, אז צריכים לפרש את הפסוק הקודם, אלא מהי דרך חול דקאמר להו? מה פירוש הביטוי והוא דרך חול? תשובה, הכי כאמרו לי כהני נוב, כשדוד הגיע וביקש לאכול, הם אמרו לקע לחם, כי אם לחם הפנים המוסרים לפני השם, אין לנו מה לתת לך, אתה לא כהן, ואין לנו מה לתת לך, כי יש רק מבחינת מזון, יש רק לחם הפנים שהורידו, כי היום שבת, והורידו אותה לחמים כדי לחלק אותם בין הכהנים. אמר לו דוד עונה, לא מבעיה אי דכיוון דנפק לי ממעילה דרך חול הוא, לא צריכים אפילו לדון בלחמים שסולקו מהשולחן, שהם כבר יצאו מאיסור מעילה. כל דבר, יש כלל, ורשי מביא את הכלל, כל דבר שמגיע לשעת אתר לכהנים, האיסור שנקרא איסור מעילה לא, כבר לא חל עליו. אז על מה שכבר הורדתם מהשולחן, שהם נגיד נכון שהם יועדים לכהנים, אבל יש להם פחות, יש הקלה לגבם מבחינת האיסור מעילה. ממשיך דוד, זה אגב הביטוי דרך חול הוא, נקרא את המשפט עוד פעם, לא מבעיה היי דקיוון דנפת לי ממילה דרך חול הוא. הדרך חול מצביע על כך שכבר אין מעילה, יש ירידה מהקדושה, זה סיבה מספקת להגדיר אותם כחול. אלא אפילו איך נמי דהיום יקדש בכלי, אפילו לחמים שהיום סידרתם על השולחן, השולחן מקדש, שאותם שסידרתם היום שלא מותרים לכהנים עד שבוע הבא ובהם יש איסור מעילה, הבו לי דלכו, תביא לי שאני אוכל לאכול מהם. הגמרא ממשיכה לצדיבה במלף, מסוכן הוא. רש"י כותב בשורה הראשונה, שחזור בולמוס. תנן, מי שחזור בולמוס, מאכילין אותו עד שיעור עיניו. אפילו ביום הכיפורים. זה מופיע ביומה פרק בתרה. אז כאן אנחנו מדברים על מצב של פיקוח נפש, אז לא צריכים להתחשב גם ברחמים שיש עליהם איסור מילה, אני ראוי לאכול מהם. ועכשיו אז אנחנו העברנו את הפסוק מלהיות בסיס שמחלוקת רבי יהודה ורבי שמעון, כי הסברנו את הפסוק באופן אחר לגמרי שלא מדובר בשעת אפייה. אז במה או אשמח מה רבי יהודה ורבי שמעון חולקים? אז הגמרא אומרת רבי יהודה ורבי שמעון בגמרא פליגי. רש"י כותב בגמרא פליגי מור גמיר לי מרבי דתנור מקדש, זה רבי יהודה, ומור רבי שמעון גמיר דלא מקדש, הוא קיבל המסורת שלו שהוא לא מקדש. עכשיו הגמרא ממשיכה ואומרת די כנמי, התשובה הזאת אפשר להוכיח ולבסס אותו על ידי קריאה מדויקת במשנה דקטני. תסתכלו על, תשימו לב על הביטוי, על השון של רבי שמעון. רבי שמעון אומר, לעולם הווי רגיל לומר שתי הלחם ולחם הפנים כשרות בעזרה וכשרות הבית פגי שמה מינה. הביטוי הזה, לעולם הווי רגיל לומר, מראה שזה לא מחלוקת במקרא ופסוקים, אלא מחלוקת כפי שאמרנו בגמרא, במסורת. עד כאן שיעורנו להיום.